בוקר טוב. אנחנו דיברנו אתמול על החלק המרגיש, אז נחזור רק על מה שאמרנו. אמרנו כל החוויות של ההרגשה, הן נמצאות בנפש. הנפש מצליחה להרגיש דרך הגוף, כלומר דרך האיברים המסוימים בגוף, שהאיברים המסוימים בגוף, כאשר יש להם מגע פיזיקלי או כל מה שזה לא יהיה, או כימי, עם מציאות חומרית, נוצר בנפש הרושם המסוים, שזה התחושה הזאת, החוויה של התחושה, שנוגעת ביחס לחמשת החוויות שהוזכרו פה, כלומר חמש הרגשות. רק נוסיף עוד איזושהי נקודה. אז כמו שאמרנו כבר אתמול, כל החוויות החושיות האלה הם בעצם כתוצאה ממפגש עם ישות חומרית. כלומר, ישות שאיננה חומרית, היא לא תיצור אצלנו את החוויות האלה שאנחנו מכירים, כן? החוויות האלה הם רק מישות חומרית. מה ששאלנו אתמול, מה יהיה במציאות שיהיה לנו איזושהי פצצה שמתפוצצת במדבר, מנותק מבני אדם? אז התשובה היא שלא יהיה שם צלילים, כמובן. מה שיהיה תנודות של האוויר, כל הפיזיקה תהיה, אבל לא יהיה צלילים. צלילים נמצאים רק בנפש. הם לא נמצאים בעולם, הם לא נמצאים באוויר, כן? מה שרגילים להגיד, החדר הזה מלא צלילים, אז זה שטות. החדר הזה מלא תנודות אוויר באופן שבנפש שלנו אנחנו חשים צלילים. כן, ואותו דבר, אני נניח לומר, החדר הזה מלא אור, זה גם כן לא נכון. נראה לכם מוזר, אבל זה... החדר הזה לא מלא אור. החדר הזה מלא גלים שאצלנו, גלים כאלה, שאצלנו בנפש הם מוחשים באופן של ראייה, של חוויית ראייה. כן, אם נשים פה איזשהו יצור אחר, הוא לא יחווה את זה באופן שאנחנו חווים, כן? כמו שאמרנו, אם יהיה פה אדם שיש לו ליקוי בראייה, הוא לא יחווה את החוויה הזאת. כן? הוא לא יחווה את החוויה הזאת, לא בגלל ש... הוא לא יחווה, כי אין לו מגע, כן? מבחינתו החדר הוא לא מלא אור. כן? כי אין לו מגע נפשי, אין לו מגע נפשי עם ה... עם האור הזה, כן? זאת אומרת, עם גלי האור האלה. כיוון שיש לו ליקוי בעין, אז אמרנו, כלומר, החוויה הנפשית הזאת היא תלוית תנאים חומריים, תלוית תנאים גופניים. כדי שהיא תתרחש, אז אנחנו צריכים שהגוף יהיה במצב מסוים. כן, זה גם פשוט, רק זה הערה האחרונה. גם אם לאדם... הגוף שלו תקין, נניח העיניים שלו תקינות, אבל הגוף לא נמצא באופן כזה שהוא יכול לחוש, כן, שהוא יכול, שהוא נפגש, כן, שהוא נמצא במצב של מגע, נקרא לזה ככה, שהוא מגע זה מילה כללית, זה לא מגע בידיים, כן, מגע הכוונה עם איזשהו יחס אל התופעה הפיזיקלית הזאת, כן, אל גלי האור האלה, נניח ש... גלי האור האלו נמצאים בחדר הזה, ויהיה מישהו שנמצא מרחק 100 מטר מפה, הוא לא יחווה את החוויה הזאת של גלי האור האלה. כי הגוף שלו, לא בגלל שהנפש שלו לא יכולה לחוש כאלו חוויות, הנפש שלו יכולה, כמו שאמרנו, גם הנפש של העיוור יכולה. אבל רק הגוף שלו נמצא במצב שהוא מסוגל לבוא במגע עם קרני האור, כי הוא נמצא רחוק משם. אצל העיוור, הגוף לא יכול בגלל שיש ליקוי בעין. אבל אם יהיו את כל התנאים הגופניים, כן, של המפגש בין הגוף שלנו לתופעות הפיזיקליות והכימיות שהישות החומרית יוצרת, אז בנפש שלנו תיווצר החוויה. אז בנפש שלנו תיווצר החוויה. טוב. אנחנו צריכים להוסיף פה עוד איזושהי נקודה ביחס לחוש המישוש, אבל אנחנו לא נתייחס אליה כרגע. אנחנו נתייחס אליה יותר בהמשך. הלאה, והחלק המדמה. הוא הכוח, אשר יזכור ישומע מוחשים, אחר העלמם מקרבת החושים אשר ישיגום. וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריד קצתם מקצתם, ולפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר ישיגם, דברים שלא ישיגם כלל. ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגלם בארץ, ורגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון. וכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטעייתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהם חשבו הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר, ולדעו שזה הכוח ירכיב דברים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו. טוב, לפני שאנחנו נכנסים לחלק המדמה, בעקבות שני החלקים האחרים, כבר אנחנו יכולים כבר לענות על שאלה שאני רוצה לשאול. כן, וגם בחלק המדמה, התשובה לשאלה הזאת תתחדד, אבל כבר ראינו שתי יכולות נפשיות. יכולת אחת שהרמב"ם קרא לה אזן, כמו שאמרנו, שזה נוגע לכל תפקודי הגוף. כן, כל תפקודי הגוף שמושפעים מהנפש, והחלק המרגיש זה חוויות החושים הנפשיות, שהן כתוצאה ממפגש של הגוף שלנו עם איזה שהם גופים חומרים אחרים, כמו שהזכרנו. והשאלה שאני רוצה לשאול זה, מאיפה הרמב"ם ממציא את המושג הזה, חמשת כוחות הנפש? זאת אומרת, הרי לכאורה יש נפש ויש כל מיני תוצאות שקורות כתוצאה ממציאות הנפש. אבל מאיפה לחדש שיש חמישה כוחות כאלה, חמש יכולות בנפש? אז התשובה לשאלה הזאת היא כך, אחרי שני הכוחות הראשונים, אפשר יותר להבין את התשובה לשאלה. מה שנראה זה כך. מה שצריך לעשות כדי להבין את היכולות הנפשיות, זה קודם כל לראות את מכלול התוצאות שקיימות במציאות בגלל המציאות הנפשית. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש לנו גולם חומרי שאין בו נפש. ניקח את השולחן הזה, את הקיר הזה, זה גולם חומרי שאין בו נפש. ויש גולם חומרי, שזה נניח הגוף שלנו, שיש בו נפש. מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב ראשון, זאת אומרת, לרמב״ם לא הייתה נבואה שיש חמש כוחות נפש. אלא מה שצריך לעשות בשלב ראשון, זה לבדוק את ההבדל בין שני הגופים. זאת אומרת, הכוונה היא, אתה תראה, לא יודע, נקרא לזה בגדול, נניח, אתה תראה 100 תופעות, שהן קיימות בגוף שיש בו נפש, שהמאה התופעות האלו לא קיימות בגוף שאין בו נפש. זאת אומרת, זה אומר שכל התופעות האלו בעצם נוצרות כתוצאה מהנפש. זה השלב הראשון שאתה עושה. שלב שני, אתה מנסה לראות האם יש קשר בין התופעות. זאת אומרת, החלוקה פה לקבוצות, לחמש יכולות של הנפש, הייתה בגלל שבהתחלה אנחנו רואים את מכלול התופעות, נניח כמו שאמרתי, סתום, אני זורק דוגמה, נניח שאתה יכול לראות 100 תופעות, שאתה יכול לומר 100 התופעות האלו הן קיימות רק מסיבת הנפש, כי הן קיימות בגוף הזה שיש בו נפש, או בהקשרה המציאות של הגוף הזה שיש בו נפש, ואז אני רואה האם יש מכנה משותף בין התופעות. ומפה נוצרה החלוקה לקבוצות, כן? עכשיו בוא ניתן דוגמה על פי שני הכוחות האלו שראינו. נניח שראינו שהנפש גורמת לתופעות שראינו אותה מקודם. היא גורמת לגידול של הגוף. הגוף הזה גדל, הרי השולחן הזה הוא לא גדל. והגוף שלנו הוא גדל. היא גורמת לתנועות מסוימות שקמות בגוף. כן, הלב שלנו פועם, כל התנועות האלה שקורות בתוך הגוף, הן קורות כתוצאה מהנפש, הן לא קורות בעצם דומם. האם יש מכנה משותף לתופעות האלה? עכשיו אנחנו גם רואים בנפש גם תופעה אחרת, נניח כמו שקראנו זה חוויית החושים. זאת אומרת שכשהגוף בא במגע, נקרא לזה ככה, ביחס מסוים אל עצם חומרי, יש בנפש התרחשות של הרגשה. עכשיו, האם התופעה הזאת, נניח, של הראייה, של... היא כתוצאה מהנפש, היא דומה ב- 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 בתכונות שלה לתופעה של הנעת מחזור הדם בגוף, של גידול הגוף, או שזו תופעה מסוג אחר? מפה נוצרו הקבוצות. זאת אומרת, מה שצריך לעשות אחרי שאנחנו רואים את מכלול התופעות, נניח, כמו שאמרנו, נניח שיש 100 תופעות, האם אני רואה קשר בין תופעות מסוימות? כל קבוצת תופעות שיש בינה קשר, בין התופעות השונות קשר, אנחנו קוראים לה, לאותה קבוצה, בשם מסוים, ואנחנו רואים את, את כל התופעות האלה שהן דומות זו לזו, שיש קשר ביניהן, שהן דומות זו לזו, אנחנו רואים אותן כנובעות מיכולת אחת בנפש. מכאן נוצרו הכוחות. זאת אומרת, היה אפשר לעשות לנו בלגן ולהגיד לנו, תשמע, בנפש האדם יש רשימה כזאת וכזאת של תופעות שקורות בסיבת הנפש. והיינו עושים בליל כזה של התופעות, וזה לא היה מסודר לנו. מה שהרמב"ם עשה, זה אחרי שאנחנו רואים את התופעות שהן קורות בסיבת הנפש, אנחנו מנסים לראות האם יש איזשהם קשר בין תופעות מסוימות. כשיש קשר בין תופעות מסוימות, יכולים להגדיר אותם כקבוצה, ושלב הבא זה לומר, הנפש יוצרת את התופעות האלה. לנפש יש יכולת ליצור את התופעות האלה. ופה נוצרו שתי הקבוצות שעליהן דיברנו. זאת אומרת, אפשר לראות מכנה משותף לכל התופעות מסוג הראשון, שאפשר לקרוא להם השינויים בגוף עצמו, בגוף עצמו, כתוצאה ממציאות הנפש. זה ההקשר הכולל של התופעות מסוג הראשון. ושוב, יכול להיות שאנחנו ברשימה שלנו הראשונה, אנחנו נראה את התופעות מפוזרות, כי הרי זה לא נמצא אצלנו בצורה מסודרת. אנחנו רואים, זה עושה את זה וזה עושה את זה, ודרך אגב, יכול להיות שגם בשלב הראשון אנחנו נגלה אותם, לא בצורה כזאת. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה גילינו את זה שהנפש היא מניעה את הלב. ובמקביל גילינו את זה שהנפש גורמת לראייה. אחרי שחשבנו, מה זה התופעה של הראייה? הגענו למסקנה שהראייה היא חוויה נפשית. והבאנו שהיא תלויה בגוף, כן? כמו שהגדרנו את זה ביחס למרגיש. ואחר כך גילינו שיש גם חשיבה, כן? לא הגענו לזה, לשכלי. זה עוד תופעה שקיימת בנפש, וגילינו שיש תופעה שקיימת דמיון. זאת אומרת, בשלב הראשון זה בליל של תופעות. אנחנו בשלב השני מסדרים אותם לפי מכנה משותף, ואם אנחנו רואים שיש לנו קבוצה שיש לה מאפיין, אנחנו רואים אותה כיכולת בנפש ליצור את התופעות האלה. שוב, כן, זאת אומרת, אף אחד לא מחייב אותנו לסדר את זה בצורה כזאת. זה פשוט נכון לסדר את זה בצורה כזאת, בגלל שיש פה מכנה משותף בין התופעות. עכשיו, איך הכותרת שאנחנו ניתן למרגיש? הכותרת שאנחנו ניתן לתופעות מסוג הזה, זה החוויה בנפש או ההרגשה בנפש, שבאה כתוצאה מיחס בין הגוף שלנו לגופים חומריים אחרים. זה הכותרת של כל התופעות האלו. הן תופעות מאוד שונות אחת מהשנייה. ראייה וריח, זה תופעות מאוד מאוד שונות מבחינת החוויה. אבל מה שמעניין אותנו זה לא הדמיון בחוויה, אלא מה שמעניין אותנו, האם מדובר פה באותו עיקרון של יכולת בנפש. ואם זיהינו שהתופעות האלו שייכות לאותו עיקרון, וכמו שאמרנו, הכותרת שאנחנו נותנים זה היכולת בנפש להיות חובה או מרגישה או חשה את המגע בין הגוף שלנו לישויות, לגופים חומריים אחרים, כן, את היחס בין גופנו לגופים חומריים אחרים, אז בעצם, אף על פי שריח וראייה זה שתי חוויות מאוד מאוד שונות, אבל הן נובעות מאותו עיקרון של היכולת של הנפש שלנו לחוש את היחס בין גופנו לגופים חומריים אחרים. בסדר? זה מה שיצר בעצם את הקבוצות האלה. ואת ההחלטה, כן, זה ההבנה הזאת, כמו שאמרנו. כן, רצה לדעת, הרבה מחשבה נעשתה פה בכל הדברים האלה שכותב פה הרמב״ם, כן, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אני למדתי את זה מאנשים מאוד חכמים, שהתבוננו הרבה וניסו להבין איך זה בדיוק עובד וכו' וכו'. עכשיו בואו נעבור לדמיון. באופן כללי אנחנו נוכל לומר ביחס לדמיון שקראנו עליו עכשיו. זה היכולת בנפש, לזכור את רשמי החושים. זאת אומרת שהכוונה היא ככה. אנחנו אמרנו שבמרגיש, הנפש חובה חוויה, שהחוויה הזאת קורית בנפש בזמן שנוצר יחס בין הגוף שלנו לגופים אחרים. בין הגוף שלנו, שהוא חומרי, לישויות חומריות אחרות. ברגע שנוצר היחס המתאים, אז הנפש תחווה את החוויה של המרגיש. אבל כולנו ערים ומכירים את התופעה, שגם כאשר היחס הזה פסק, עדיין בנפש שלנו נשאר רושם מהחוויה הזאת. בואו ניתן לכם דוגמה. כולכם יכולים לדמיין את הדשא הירוק שנמצא פה מאחרי הגב שלכם. יכול עכשיו אתם לא רואים אותו. אתם יכולים גם לדמיין איך נראה חדר האוכל. נכון? אתם יכולים לדמיין גם ריח של ורדים. אתם יכולים? תנסו לדמיין ריח של ורדים. הנה, אני עכשיו מריח. אתם יכולים לדמיין טעם של קוקה קולה. אתם יכולים? נכון? אתם יכולים לדמיין שיר? בואו נגיד לכם איזה שיר. יא איך סוף. אתם יכולים לדמיין? מתנגן לכם? נכון? מתי חוויתם את השיר הזה? שבת אולי. כלומר, עכשיו הנפש שלכם לא חובה בפועל, היא לא מרגישה, היא לא חובה את זה. אבל היא זוכרת את הרושם. היא זוכרת את הרושם. כן, הרי איפה הרושם הזה נהיה? איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא בגוף. הוא נמצא בנפש, כן? גוף זה גולם. הוא נמצא בנפש. אז הנה, פה אנחנו רואים עוד יכולת של הנפש. זאת אומרת, היא לא מסוגלת רק לחוות את חוויית החושים, מה שדיברנו מקודם, זאת אומרת רק בזמן שנוצר היחס בין גופנו לישויות חומריות אחרות ואז הנפש חווה איזושהי חוויה, לא רק שהיחס קיים בפועל אלא גם אחרי שהיחס כבר לא קיים, גם אז יש לנו את הרשמים האלה. עכשיו אני אגיד לכם איזה שם של שיר שמעולם לא שמעתם, הוא לא יתנגן לכם, נכון? אז מפה רואים שהסיבה ש אתה מצליח לשמוע את יא איך סוף ולא מצליח לשמוע את השיר שנמציא לו עכשיו איזשהו שם כשלא שמעתם אותו, הסיבה היא כי מעולם לא חוויתם אותו, לא חוויתם את חוויית השמיעה הזאת. זאת אומרת, הנפש זוכרת את החוויות ואת כל החוויות. אחת הטעויות הנפוצות שחושבים שהדמיון נוגע רק למראות, אבל זה לא נכון. הדמיון נוגע לכל החוויות החושיות. הנה, אני יכול לחוש עכשיו חוויית חום בידיים שלי. אני לא חש אותה בידיים שלי, הידיים שלי קרות. אבל חוויית חום שחוויתי אותה כתובה מהידיים שלי. אני החלתי לעצמי כוס תה בבוקר, נגעתי בכוס, והנה, עכשיו אני מרגיש את החום. כן, הידיים. עכשיו, אני לא נוגע בכוס של תה. זה חוויה של זיכרון שקיימת אצלי, וגם אצלכם יש חוויות כאלה, שקשורה למה? לחוש המישוש, נכון? חום זה חוש המישוש. אז זו חוויה שקשורה לחוש המישוש. גם היא זכורה. וכל החוויות הן יכולות להיות זכורות בעיקרון. כן, גם חוויית טעם יכולה להיות זכורה. אפשר לטעום, כמו שאמרנו מקודם, כל מיני טעמים. אפשר להריח כל מיני ריחות. אנחנו לא מריחים בפועל, אנחנו לא חווים בפועל. אין לפנינו ורד, ואנחנו לא שומעים את השיר יאיך סוף, ואנחנו לא רואים את הדשא שמאחרי הגב שלנו, ואנחנו לא מרגישים עכשיו, כן, בפועל את החום, אבל אנחנו יכולים, אנחנו קוראים לזה לדמיין את זה. זאת אומרת, זה נקלט אצלנו באיזשהו מקום. זה עוד יכולת של הנפש. ליכולת הזאת קוראים דמיון. לזכור את רשמי החושים. טוב, אנחנו נעצור פה, בעזרת השם, בלא נדר. מחר אנחנו נדבר בעוד נקודה שיש בדמיון הזה.